طول صغير خوش عشوي آواز آفدتی بهیانی.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
היי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי, היום יום שלישי פעמיים כי טוב, תזיין בשבט תשפ"ב, מסכת מועד קטן, דף וב. רדיו כל חי זה יחסני לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עלה, והתדרים בהם עושים קולות התורה לניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אליי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי. ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים את תלמוד תורתנו כהרגלנו בסייעת הדשמי הגדולה עם פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, בדף ה' במסכת מועד קטן, וזאת על ידי מתן תשובות לשאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה ראשונה הייתה, מהי חתיתה ומהי חפירה? והתשובה, חתיתה להוציא אבנים שנפלו לתוך בור מים, וחפירה לחצוב בור מים שלא נחפר מעולם. שאלה שנייה, באיזה צבע מציינים הכברות ומדוע בצבע הזה? התשובה, סיד לבן שדומה לעצמות שהן לבנות. שאלה שלישית, מפני מה מצורה צועק תמה תמה? שישמעו בני אדם ויבקשו עליו רחמים שיתרפא מצרתו ושיידעו שהוא תמה ויפרשו ממנו. שאלה רביעית, מהו רוב בניין ומהו רוב מניין של עצמות מת? והתשובה, רוב בניין, עצמות גדולות שהן רוב בניינו של אדם, רוב מניין, רוב עצמות האדם במספר. דהיינו, אם עצמות אדם הם רמח 248 עצמות, אז רוב זה 125 עצמות. שאלה חמישית, באיזה שיעור מתמת עצם במגע? אומרים התוספות, עצם מתמת רק בשיעור שעורה, וזו הלכה למשה מסיני. והשאלה השישית והאחרונה דף הייתה, מהו שדה בוחין ומה חוששים בה? והתשובה, שדה שבה מניחים את המת שמביאים ממקום אחר, ובאים אנשים אחרים לקוברו וחיישין אנשם הנפל שם עבר מן המת ונתייאשו מלקוברו, ונמצא בשדה והוא מתמה. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות ששאלנו לשינון ולחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף ה' במסכת מועד קטן. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי וראי היקר, ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, ט"ז בשבט תשפ"ב. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ו' במסכת מועד קטן. את תלמוד תורתנו, שימו לב, אנחנו מתחילים ללמוד בדף ה' עמוד א', 19 שורות לפני סוף העמוד, דף ה' עמוד א', בנקודותיים ומן המילים, ומציינים את הכברות. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את מסכת מועד קטן לאל בדף בית עמוד א', ומציינים בכל המועד את הכברות בסיד. הסיד לבן כעצמות, ולכן מסמנים את הכברות בסיד, כך נאמר במסכת בבא קמא בדף סמכתת. ובתלמוד הירושלמי במסכת מעשר שני ביארו, שלפי שהטומאה נשארת שם לעולם, צריך לציין בסיד שהוא סימן המתקיים ביותר. אם כן, למדנו במשנה שפתחה את המסכת, ומציינים בכל המועד את הכברות בסיד, כדי שלא ילכו שם אוכלי תרומה ויתאמו. מביאה הגמרא רמז לכך מפסוק. אמר רבי שמעון בן פזי, רמז לציון כברות מן התורה מניין? תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב בספר יחזקאל פרק למתת פסוק ט"ו, וראה עצם אדם ובנה אצלו ציון. ורמז הוא שיש לעשות ציון במקום שיש קבר. והפסוק הזה הוא מנבואת יחזקאל בניין מלחמת גוג ומגוג שתהיה באחרית הימים. גוג מלך מגוג יבוא להילחם עם ישראל, וימותו ממנו המון עם אשר ההתעסקות בקבורתם תארך 7 חודשים. לאחר מכן ימונו אנשים שתפקידם יהיה לעבור בארץ ולחפש אחר הנותרים ולקבור גם אותם. וכל מי שילך בדרך ויראה עצם אדם יעשה לו ציון וסימן כדי שימצאו אותו אילו שנתמנו לכך ויקברו אותו. ואף שמפורש בפסוק שיציינו את עצמות המיתים, אין זה אלא רמז לכך שצריך לציין את הכברות. שבעל כוחך אין כוונת הפסוק לומר שצריך לציין את הכברים על פי הדין כדי שלא יתאמו עושי תארות, שהרי אין מציינים אלא משום חשש שמה יעילו עושי תארות על התאומה. כמבואר לכמן בדף ה' עמוד ב', ועצם אחת מן המת אינה מתאמה באוהל כמבואר לכמן. ולמרות שהפסוק הזה הוא מהכתובים המכונים בדרך כלל דברי קבלה, מכל מקום מצוי בשס שדברי קבלה נקראים גם הם דברי תורה, כך מסביר היעבץ. וציון הקברים הוא כדי שלא ילכו הכהנים ואנשים העוסקים בתארות על הקברות ויעילו על המת. ולחירורה לדעת רבי שמעון במסכת יבמות בדף סמך א', שקברי עובדי כוכבים מתמים רק את הנוגע בהם ואת הנושא אותם, אבל באוהל לא, אין ראיה שצריך לציין את הקברות מכך שלעתיד יציינו את עצמות הגויים שימותו במלחמת גוג, שהרי שם אינו משום תומה. יש לפרש שהגמרא מביאה ראיה מכך שהוצרכו לציין את העצמות לזמן מועט עד שיפנו את עצמותיהם כדי שלא ייגעו בהם ולא ייסו אותם ממקום למקום ויתאמו. שכל שכן הוא שיש לציין קברי ישראל כדי שלא יעילו עליהם ויתאמו. ועוד יש לומר ששם לא יציינו את עצמות הגויים משום תומה אלא כדי לנקות את ארץ ישראל. ולכן אינו אלא רמז לכך שצריך לציין את הקברות. והרמב"ן כתב שייתכן שביחד עם עצמות הגויים יהיו גם עצמות פושעי ישראל שמתאמים באוהל ולכן יוצרכו לציין. ועוד כותב הרמב"ן שלעתיד מציינים אפילו קברות עובדי כוכבים כדי להרבות בתארה. בקשה הגמרא אמר לי רבינה לרבה שהמקמי דליטי חזקל מן אמר דבר זה. קודם שבא יחזקל מי אמרו, הרי כיוון שהוא מן התורה היה לתורה להשמיענו את הדין הזה קודם שבא יחזקל. תרץ רבשי ולטעמך ולדבריך שאתה מקשה עליי יהיה קשה עליך. הדה אמר מה שאמר רב חיסדא, דבר זה ששנינו במסכת צבחים בדף תדבב עמוד ב' שכהן הראל פסול לעבודה. כהן שלא נימול פסול לעבודה, ואם קיבל את הדם של הקורבן פסל את העבודה, והוא הדין אם הוליך את הדם או זרקו על המזבח פסל את העבודה. מתורת משה רבינו, מהתורה שבכתב לא למדנו אותו, אלא מדברי יחזקאל בן בוזי למדנו, שאמר יחזקאל בפרק ממד פסוק ט', כל בן נחר הראל לב והראל בשר לא יבוא אל מקדשי לשרתני, כלומר הראל לב שנתנקרו מעשיו לאביו שבשמיים ועבד עבודה זרה, והראל בשר שלא נימו לא ייכנסו לבית המקדש לעבוד עבודה. וקשה מקמי דליטי יחזקאל מן אמר, קודם שבא יחזקאל הנביא מי אמרו, אלא ודאי גמרא גמירא לה, אלא ודאי דין זה מסורת הוא בידינו מלאכה למשה מסיני, ואתה יחזקאל ואסמכי הקרא. ובא יחזקאל הנביא ואמר פסוק זה כדי להסמיך עליו את ההלכה, אך הנמי גם כאן בציון קברות, גמרא גמירא לה מסורת היא בידינו מלאכה למשה מסיני, ואתה יחזקאל ואסמכי הקרא. ובא יחזקאל ואמר את הפסוק הזה כדי להסמיך עליו את ההלכה. ויהיה הגמרא מקורות אחרים לכך שצריך לציין את הקברות. רבי אבאו אמר מאחה, מכאן יש רמז לציון הקברות, נאמר לגבי מצורה בספר ויקרא פרק י"ג פסוק מ"ה, ותמא תמא יקרא, כלומר טומאה קוראה לו ואומרת לו פרוש ממני. ויש ללמוד מכאן שצריך לעשות ציון לקברות כדי שיפרשו מהם ולא יתאמו. רבי אבאו מפרש את הפסוק כך, ותמא היינו הטומאה, תמא יקרא קוראת ומכריזה שיש כאן טומאה ושיתרחקו ממנה, והכרזה כאן היא על ידי הציון שמודיע לכולם שיפרשו מהטומאה. וכן אמר רבי יוזיאל בר בריידר רבי יוזיאל רבא בן בנו של רבי יוזיאל הגדול, פסוק זה רומז שטומאה קוראה לו ואומרת לו פרוש. בקשה הגמרא והי לאח יהודאתה, וכי פסוק זה לדרשה זו הוא בא, ההוא מבא אלה לחדתניה, הרי הפסוק הזה נצרח לדרשה אחרת שנינו בברייתא, נאמר ותמא תמא יקרא, מכאן שהתמא צריך להודיע צערו שנצטרע לרבים ורבים מבקשים עליו רחמים שיתרפא מצערתו, כיוון שיחנה לבבו ויודע בבושתו יבקשו עליו רחמים, אולי יתרפא, שהרי לא נעשה מצורע אלא משום שחטא, כמבואר במסכת הירחין בדף ט"ז. וביאור עיון יעקב במסכת שבת בדף סמך זין, שמכיוון שתפילת מצורע אינה מתקבלת כמו שכתוב בזוהר, לכן צריך שאחרים יתפללו ויבקשו עליו רחמים. וכיוון שהפסוק נצרח לדרשה הזו, איך למד ממנו רבי אבאו שצריך לציין את הקברות? תרץ את הגמרא, אם כן שלא בא הפסוק אלא ללמדנו את העניין הזה שצריך להודיע צערו לרבים, לכתוב ותמא יקרא, מאי ותמא ותמא, מדוע כפל הכתוב וכתב פעמיים ותמא? אלא שם את מיני תרתי. יש לך ללמוד מכאן שתי דרשות, הן שצריך להודיע צערו לרבים, והן שצריך לציין את הקברות. אומר האבן עזרא, לפי פשוטו, הפסוק כפל תיבת תמה לומר, שבכל מקום שהוא הולך, צריך המצורע להכריז שהוא תמה, כדי שידעו להתרחק ממנו. אביי אמר מאחה, מכאן יש רמז לציון הקברות שנאמר בספר ויקרא פרק י"ט פסוק י"ד, ולפני עיוור לא תיתן מכשול, וזה עזרה לא להכשיל אדם בעבירה, ולכן יש לציין את הקברות, כדי שלא ייכשלו בהם נושאי תארות, ויהיו צריכים לשרוף את תארותיהם. ואומר רשי שם בספר ויקרא שהפסוק הזה אוסר להשיא עיצה שאינה הוגנת למישהו עיוור שאינו בקי בדבר מסוים. ולאו זה כולל שלא לסייע לאדם אחר לעבור עבירה שהוא עיוור באיסור מסוים שאינו רואה דרך האמת מפני תאוות ליבו. כך אומר הרמב״ם בהלכות רוצח פרק י"ב הלכה י"ד. ודנים המנחת חינוך, המשך חוכמה והקובץ שיעורים, אם אומרים בזה אין מקרא יוצא מדי פשוטו, וגם מי שנותן מכשול ממש לפני עיוור עובר על האיסור שלפני עיוור לא תיתן מכשול. רב פאפה אמר יש רמז לציון הקברות מה שנאמר בספר ישעיה פרק נ"ז פסוק י"ד, ואמר סולו סולו פנו דרך, סולו פירושו עשו מסילה ודרך כבושה, כלומר עשו ציון לתומה כדי לפנות את הדרך לנושאי תרומה ותארות שיוכלו ללכת בה. רב חיננה אמר יש רמז לציון הקברות במה שנאמר במשך אותו פסוק הרימו מכשול מדרך עמי, כלומר עשו ציון לתומה שעל ידי כן לא יהיה מכשול בדרך. רבי יהושע בריידר אבידי אמר, יש רמז לציון הקברות במה שנאמר בספר שמות פרק חי פסוק חף, והודעת להם את הדרך ילכו בה. כלומר, עשה ציון כדי להודיע לעוברי דרכים את הדרך שבה יוכלו ללכת מבלי לחשוש שיתאמו. מר זוטרה אמר, יש רמז לציון הקברות במה שנאמר בספר ויקרא פרק תדוו פסוק למד א', והזרתם את בני ישראל מתאומתם, והזרתם פירושו והפרשתם, כלומר הפרישו את בני ישראל מהתאומה, והוא על ידי שתציינו את מקומות התאומה. רבשי אמר, יש רמז לציון הקברות במה שנאמר בספר ויקרא פרק חי פסוק למד, ושמרתם את משמרתי, ודורשים עשו משמרת, עשו שמירה למשמרתי, לתרומה שנאמר בה בספר במדבר פרק חי פסוק ח', משמרת תרומותיי, וציון מקום התאומה הוא משמרת לתרומה שלא תתאמה. רבינה אמר, יש רמז לציון הקברות במה שנאמר בתהילים נון, ושם דרך הרנו ביש האלוקים, כלומר, העושה סימן באיזה דרך ילכו ומציין את מקום התאומה, יזכה ויראה בישועת השם. ולפי פשוטו כוונת הפסוק היא, שעשם עינו וליבו על דרכו, כלומר שאינו מנהיג עצמו בדרך מקרה, אלא מתבונן בדרכו אם היא טובה או רעה, יזכה ויראה בישועת השם, כך מסביר המצודה דוד. וכאן דורשת הגמרא את הפסוק לעניין ציון קברות. מביאה הגמרא דרשה נוספת מן הפסוק הזה, אמר רבי יהושע בן לוי, כל השם אורחותיו המחשב דרכיו ששוקל הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה, כאמור בפרקי אבות, ודאי צדיק גמור ולפיכך זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא שיעשה הקדוש ברוך הוא לישראל, שנאמר ושם דרך, אל תקרי ושם דרך בשין שמאלית, אלא ושם דרך בשין ימנית, כלומר המחשב את דרכיו, ערנו ביש האלוקים. מביאה הגמרא מעשה בעניין הנהגה הזו, רבי ינא יבל את ההוא תלמידה דכל יום אבי מקשלי, אבל בשבתא דריגלה לא אבי מקשלי. לרבי ינא היה תלמיד שבכל יום היה מקשה לו בשעת לימודו, אבל בשבתות שקודם הרגל שבהם היה דורש בהלכות הרגל רבי ינאי, כמו ששנינו בברייתא במסכתנו הקודמת מסכת מגילה בדף חפתת עמוד ב' שואלים בהלכות הפסח קודם הפסח 30 יום, לא אבי מקשילי, התלמיד לא היה מקשה לרבי ינאי, משום שאז הכל באים לשמוע את הדרשה, ואם רבי ינאי לא ידע להשיב לו על השאלה, יתבייש רבי ינאי בפני כולם. קרי עלי, קרא עליו רבי ינאי את הפסוק בתהילים נון, ושם דרך הראינו ביש האלוקים, משום שחישב דרכיו באיזה שעה להקשות ובאיזה שעה לא להקשות. והריטב"א ביאר שחישב ההפסד להלבין פני רבו ברבים נגד התועלת שיהיה לו בלימוד של אותו דבר, למרות שייתכן שלא ידע את אותו לימוד לעולם, וכל שכן כאן שהיה יכול לשאול אחר כך. הפכנו את הדף לדף ה' עמוד ב', הגמרא מביאה ברייתא מפרטת על אילו תומות צריך לציין. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא מופיעה בתוספתא של מסכת שקלים, אין מציינים, אין צריך לעשות ציון, לא על כזית מן המת ולא על עצם קטנה כסעורה, וכן לא על כל דבר שאינו מטמא באוהל. הלכה למשה מסיני שעצם כסעורה מטמא במגע ובמסע ואינה מטמא באוהל, וגם עצם יותר מכסעורה אינה מטמא באוהל, עד שיש שם רוב מניין עצמותיו, רוב בניין של המת, כמבואר לאלן. והברייתא נקטה את השיעור הזה משום שבפחות ממנו, אינה מטמא גם במגע, ופשוט שאין מציינים עליה. כך תוספות בדיבור המתחיל עצם כסעורה. הנוגע בתאומה וכן הנושא ומסיט אותה, מזיז את התאומה ממקום למקום שנחשב כאילו נושא אותה, אף על פי שאינו נוגע בתאומה, הרי הוא טמא. ובתאומת מת נתחדש עוד, שמטמא תאומת אוהל, כלומר, האדם או הכלים וכדומה הנמצאים עם המת באוהל, וכן הנמצאים תחת אוויר השמיים והמת מעיל עליהם, או שהם מעילים עליו, נמטמאים מן המת, אף על פי שלא נגעו בו ולא נשאו אותו. כך הרמב"ם בהלכות תאומת מת פרק א' הלכה י'. אבל אומרת הברייתא, מציינים על השדרה ועל הגולגולת של מת שמטמאים באוהל, אף שאינם אלא עצם אחת. השדרה כשהיא שלימה, הרי היא כמת שלם. אולם מחסרה אפילו חוליה אחת, מ-18 חוליות שלה, הרי היא כשאר עצמות. הגולגולת כשהיא שלימה, הרי היא כמת שלם, אבל אם נחסר ממנה כשיעור סלע, הרי היא כשאר עצמות. והדברים הם מתוך הרמב״ם בלכות תאומת מת פרק ב' הלכה ח', ועל רוב בניין עצמות המת אף שאינן רוב מניין עצמותיו, ועל רוב מניין עצמות המת אף שאינן רוב בניין גופו, שגם אילו מטמאים באוהל, את זה כן מציינים, אבל במקום שהחשש הוא רק לדבר המטמא במגע או אסת, אין צריך לציין. ורוב בניין עצמות המת, למרות שאינן רוב מניין עצמותיו, הכוונה לשני שוקיים וירך אחת שהם רוב גובו של האדם בלא הראש, ורוב מניין עצמות המת הם רמח 248, ורוב מהם הם 125 עצמות, והם מתמים באוהל. והדין שעצמות אדם מתמות באוהל נלמד ממה שנאמר בתאומת מת בספר במדבר פרק י' פסוק ט"ז, או בעצם אדם, ורק משדרה גולגולת רוב בניין ורוב מניין עצמות ניכרת צורת עצמות אדם. כך הרמב"ם הלכות תאומת מת פרק ב' הלכה ח', כזית בשר מן המת מתמה באוהל, אבל עצמות המת אינם מתמים אלא אם נמצא שם כל גופו של המת, או על כל פנים חלק חשוב ממנו, רוב מניין או רוב בניין. אבל חלק קטן מן המת אינו מטמא אלא במגע ומסע ולא באוהל. והברייתא מבארת שדין זה שצריך לציין את הקברות נאמר רק על דבר המטמא בתאומת אוהל, משום שחששו שמא יעברו שם נושאי תרומה וטהרות ויתאמו בו. אבל על חלק קטן מן המת שאינו מטמא טומאה טועל אין צריך לציין, כי לא חששו שמה העובר שם יגע בטומאה או יסיתנה, לפי שאינו דבר מצוי כל כך. שאם הטומאה טמונה בקרקע לא שייך במגע או הסת, ואם היא מונחת על גבי הקרקע יכולים לסלקה לידי ניפוח כדי להלן. ולכמן תבהר הגמרא מדוע אין מציינים על כזית בשר מן המת אף על פי שהוא מטמא באוהל. ממשיכה הברייתא ואומרת, ואין מציינים על הוודאות אין צריכים לציין מקום שוודאי יש בו טומאה לפי שאין עושים שם טהרות. והכוונה לטומאה ידועה לכולם כגון בית קברות קבוע, אבל טומאה שאינה ידועה לכולם מציינים על אף על פי שוודאי יש שם טומאה. כך מסביר המאירי. אומרת הברייתא אבל מציינים על הספקות מקומות שיש ספק אם יש שם טומאה, שכיוון שהדבר ספק אין להם קול כל כך, ובלא ציון לא יפרשו מהם. ואלו הן הספקות שמציינים עליהם, סככות ופיראות ובית הפרס. תכף הגמרא תבאר למה הכוונה. הברייתא מבארת את אופן הציון, והן מעמידים את הציון במקום הטומאה ממש, אלא מרחיקים ממנה מעט כדי שלא להפסיד את הטהרות, כי אם יעמידו את הציון על מקום הטומאה ממש, לא ירגישו בו נושא הטהרות עד שיגיעו אליו, וכבר יעילו עליו ויתמו את הטהרות. אלא את הציון מרחיקים מעט ממקום הטומאה, וכשבאים נושא הטהרות למקום הציון מרגישים בו ולא ילכו על מקום הטומאה. ואין מרחיקים את הציון ממקום הטומאה אלא כלשהו כדי לא להפסיד את ארץ ישראל. שהרי הרועה יפרוש מיד בראיית הציון וגורם שיחזיקו מקומות בארץ ישראל בטומאה שלא לצורך. כי אין דרך לחרוש ולזרוע במקום הקבר ונפסד אותו מקום בחינם. מבארת הגמרא מהו הטעם שאין מציינים על כזית בשר מן המת. מקשה הגמרא מכך ששנינו בברייתא שאין מציינים על כזית מן המת משמע שאינו מטמא באוהל. שכן אם כזית מן המת מטמא באוהל, צריך לציין עליו ככל דבר מטמא באוהל, וקשה וכי כזית מן המת אינו מטמא באוהל. והתנן שנינו במשנה במסכת אוהלות פרק ב' משנה א', אילו הדברים שמטמאים באוהל ואחד מהם הוא כזית מן המת. ואם כן מדוע אמרה הברייתא שאין מציינים עליו? תרץ את הגמרא אמר רב פאפא, לעולם אכן דינו של כזית מן המת שמטמא באוהל. ואחה, כאן בברייתא ששנינו שאין מציינים עליו, בכזית מצומצם מסכינן, מדובר שיש כזית מדויק. לסוף סוף, מחסר חסר. סופו שיתמעט מן כזית, לפי שדרכו להירקב באדמה, ואז לא יתמא באוהל. ואף שעכשיו כשעדיין לא נחסר הוא מתמא באוהל, ואם לא יציינו עליו לא ידעו נושאי תרומה וקודשים שיש שם כזית מן המת ויעילו עליו ויתמו את הטהרות וישרפו אותם. מכל מקום מוטב שישרפו עליו תרומה וקודשים לפי שעה, דהיינו בזמן המועט אחר שנקבר שם עד שיתמעט משיעור כזית, ואל יעשו עליו ציון וישרפו עליו כל תרומה וקודשים שיעברו עליו לעולם אף לאחר שיתמעט מכזית, שכן אם יציינו את מקומו יחזיקו לעולם בתומה, ופעמים שהאדם העובר שם אינו שם ליבו לציון, כיוון שעובר שם בלילה למשל, ועובר עליו, אחר כך כשרואו, סבור שנטמאת התרומה שהייתה בידו ושורף אותה, ובאמת היא לא נטמאה, כיוון שכבר נחסר מאותו כזית, הוא פחות מן השיעור שמטמא, והוא לא מטמא באוהל, ולכן לא מציינים על כזית בשר מן המת. שנינו בברייתא ואילו הן הספיקות שמציינים עליהם, סככות ופרעות ובית הפרס. מבארת הגמרא מהם סככות, פרעות ובית הפרס. סככות, היינו אילן המסך שענפיו סוחחים על הארץ ומעילים תחתיהם. פרעות, היינו אבנים פרועות, אבנים גדולות היוצאות מן הגדר ומעילות על הארץ, וכגון שנמצאים האילן או אבנים ליד רשות הרבים הסמוכה לבית הקברות, וכיוון שהאילן או אבנים מעילים על אותו מקום, רגילים לקבור שם, כגון שהזדמן להם לקבור את המת בערב שבת בין השמשות וממהרים לחזור. ורגילים לקבור שם כי זה מקום צנוע ולכן חוששים שמה יש קבר תחת האילן או האבנים וצריך לציין את מקומם. בית הפרס היינו כדתנן כמו ששנינו במשנה במסכת אוהלות פרק י' ז' משנה א', החורש את השדה שיש בקבר הרי הוא עושה אותה בית הפרס, מקום שהטומאה נפרסה בו, פרס הוא מלשון דבר שבור ופרוס, הוא נקרא כן על שם שנפרסו ונשתברו בו העצמות, שחוששים שמה בחרישתו נפרסו ונשתברו עצמות המת ונתפזרו בשדה, ולפיכך הנכנס בה תמא מדרבנן. מן התורה איננו מסופקים שמה התפזרו העצמות של המת בשדה, משום שמן הסתם לא העמיקה מחרשה עד המקום שהמת קבור שם. אבל רבנן החמירו בתארות וחששו לכך, ומכל מקום לא חששו אלא שמה התפזרו עצמות בשיעור שעורה, שמתמים במגע ומסע, אבל לא חששו שמה התפזרו עצמות כשדרה וגולגולת המתמים אף באוהל. לא תימו את המהלך בבית הפרס אלא במגע ובמסע ולא באוהל. כך תוספות בדיבור המתחיל מנפח. וכמה השיעור מן השדה שהוא עושה אותו בית הפרס מלוא מענה. כמלוא התלם שעושה המחרשה, דהיינו מאה אמה, שכך שירו חכמים שיכולה המחרשה להוליך את עצמות המת. ורשי במסכת נידה בדף נ"ז כותב ששיעורו מאה אמה על מאה אמה, דהיינו 50 אמה לכל צד, ממקום הקבר. ותוספות בדיבור המתחיל, מלוא מענה, שם במסכת נידה מביאים מהתוספתה, שחוששים למאה אמה לכל רוח, דהיינו 200 אמה על 200 אמה. מקשה הגמרא, מכך ששנינו בברייתא שמציינים את בית הפרס, משמע שהוא מטמא באוהל, שהרי אין מציינים אלא על דבר המטמא באוהל, וקשה. ובית הפרס מי מטמא באוהל, וכי בית הפרס מטמא באוהל? ואמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל, מנפח אדם בית הפרס, נופח אדם בפיו על האדמה שלפניו והולך במקום שנפח ותולש, אם היה שם עצם גדולה היה רואה אותה, ואם היה שם עצם כסעורה מתמת במסע כבר התפזרה ברוח פיו, ולא יסיט אותה בהליכתו שם ויכול לשחוט את פסחו בחזקת שהוא טהור על סמך הבדיקה הזו. ורב יהודה ברא ממשמי דאולה אמר, בית הפרס שנידש, שנדרס ברגלי בני אדם ובימות העוברים שם אחר שנחרש בקבר, וכגון שיש שם דרך קבועה לרבים, טהור, שכיוון שהרבה בני אדם הולכים שם תולים, שכל העצמות התרסקו ולא נשארה שם עצם כסעורה מתמת במגע ובמסע. ולכן בודק אם אותו מקום נידש ויכול לעבור בו כשהולך להקריב את פסחו. ולא יקלו לסמוך על הבדיקות הללו, אלא לעושי קורבן פסח ולהולך למול את בנו. שאם הלך לעשות את הפסח בבית הפרס של שדה שנחרש בקבר, מפסיקו, בודקו בנפיחה או שבודק אם נידש, אבל לאוכלי תרומה אין לסמוך על הבדיקה הזו, ולכן כהן שהלך בבית הפרס על ידי בדיקה זו, אסור לו לאכול תרומה. וזאת משום שלגבי תרומה, אין הרי זמן קבוע לאכילתה, ויכול לו להמתין שבעה ימים ויזה שלישי ושביעי ויתבול, או יקיף את בית הפרס יום או יומיים עד שיגיע לתרומה. אבל פסח שזמנו קבוע, אם לא יעשהו עכשיו, לא יוכל לעשותו אחר כך, והתחייב קראת, והועיל ובית הפרס דרבנן, לא העמידו דבריהם במקום קראת. וקשה, אם חוששים בבית הפרס לטומאת אוהל, איך התירו לעבור שם על ידי ניפוח או דישה, הרי בדיקות האלו אינם מועילות אלא לעצמות שהיו על גבי הקרקע ולא לעצמות התמונות בקרקע. ויש לחשוש שמעיל עליהם כשהולך שם, אלא ודאי בית הפרס אינו מתאמה באוהל, כיוון שאנחנו תולים, שכשחרשו שדה זו התרסקו העצמות ולא נשארה שם עצם בשיעור המתאמה באוהל. ואם כן, מדוע הצריכה הברייתא לציינו? תרץ את הגמרא מרב פאפא לא קשיא. אין סתירה בין הדברים. כאן בברייתא ששנינו שצריך לציין את בית הפרס, מדובר בשדה שעבד בקבר. שדה שוודאי יש בקבר, אבל אין ידוע מקומו. והקבר שבא מתאמה באוהל, ולכן צריך לציין את השדה. וכאן מה שאמרנו שמותר לעבור בבית הפרס על ידי ניפוח או דישת הרבים, מדובר בשדה שנחרש בקבר ואינה מתאמה באוהל, כמו שהתבהר. בשדה כזו אין צריך לציין. שואלת הגמרא, וכי שדה שעבד בקבר בית הפרס קרא לה? קורא להתנה בית הפרס? הרי בית הפרס נקרא כן על שם שהטומאה פרוסה ומתפשטת בו, וזה שייך רק בשדה שנחרש בקבר, ולא בשדה שעבד בקבר. משיבה הגמרא ואומרת, אין, כן, גם שדה שעבד בקבר קרויה בית הפרס, שכל שדה שיש בה ספק טומאה קרויה בית הפרס, אגב שדה שנחרש בקבר, שנקראת כך. ואתנן כך גם שנינו במשנה במסכת אוהלות פרק חי משנה בית, שלושה בית הפרסן שאסור לאוכלי תרומה להלך בהם. שדה שנעבד בקבר ושדה שנחרש בקבר ושדה בוכין. הרי שגם שדה שעבד בקבר קרויה בית הפרס. שואלת הגמרא, מהו שדה בוכין שהזכירה המשנה שם? משיבה הגמרא, רב יהושע ברא במשמי דאולה אמר, שדה שמפטירין במיתים. שדה שנפטרים במין המיתים, שכשמביאים מת מעיר אחת לקוברו בעיר אחרת, כך היו עושים בעיר שאין בבית קברות שהיו מוליכים את המת לעיר אחרת, ובאים בשדה הסמוכה לעיר הראשונים נפטרים והולכים למקומם, ובני אותה העיר מתעסקים בו ונוסעים אותו לבית הקברות שלהם. וכשנפגשים שם בוכים כולם על המת. ובערת הגמרא, וטעם המים, מה הטעם שגזרו חכמים תומה להולך בשדה זו? אמר רבי אמי, משום יאוש בעלים נגעו בה, שלעיתים מביאים מת ממקום רחוק, וחששו חכמים שמחמת הדרך נדלדל אחד מעבריו של המת ועלולו ליפול בשדה בוכין, ובני העיר שהמת משם סמכו על בני העיר הקוברים אותו, שיתלו את אותו עבר לבית הקברות, ובני העיר הקוברים אותו סמכו על אלו שהביאו אותו שיוליכו לבית הקברות, ונשאר בשדה ולא קברו, ולפיכך גזרו שם על התומה. מקשה הגמרא על תירוצו של רב פאפה, הרי מדברי רב פאפה מבואר ששדה שנחרש בקבר אין מציינים אותה כיוון שאינה מתאמה באוהל, וקשה, וכי שדה שנחרש בקבר לא בא ציון? אינה צריכה ציון, והתניה הרי שנינו בברייתא, מצא שדה מצוינת ואין ידוע מה טיבה, מה עניינה, כלומר, אין ידוע אם ציינו אותה משום שנחרש בקבר כדי שיידעו שלא לעבור בה בלא בדיקה, או שציינו אותה משום שעבד בקבר כדי שיידעו שלא לעבור בכלל לפי שהיא מתאמה באוהל, אם יש בה אילנות בידוע שנחרש בקבר, שהרי ודאי נחרשה לצורך האילנות ואינה מתאמה באוהל, וציינו אותה כדי שיידעו שלא לעבור בה בלא בדיקה. ואם אין בה אילנות בידוע שעבד בקבר ולא נחרש ומתאמה באוהל, וציינו אותה כדי שיידעו שלא לעבור בכלל, שהכל יודעים שאסור לחרוש שדה שיש בקבר, ומסתם אין אדם רשע לחרוש שם, ועוד שמקום הקבר אסור בענה, ולכן אמרו בידוע שעבד בקבר שוודאי לא חרשו באותה שדה, אלא אם כן יש ראיה שנחרשה על ידי שאנו רואים שיש בה אילנות. רבי יהודה אומר, לעולם מתאמה באוהל שחוששים שעבד בקבר ולא נחרש, עד שיש שם בעיר זקן או תלמיד חכם היודע שנחרשה השדה, לפי שכל ענייני העיר מוטלים עליו, כיוון שהוא בקי בהלכות, וודאי הוא ציין את השדה ויודע מדוע ציינו אותה, כמה מבואר לכמן בדבב עמוד א', אבל סתם אדם אינו נאמן לומר מדוע ציינו אותה, לפי שאין הכל בקיים בדבר מדוע ציינו את השדה, שסתם בני אדם אינם בקיים בהלכה, ולכן אין ציון השדות מוטל עליהם, ואינם יודעים מה הרע באותה שדה ומדוע ציינו אותה. הרי מבואר בברייתא, שיש לציין גם שדה שנחרש בקבר, ושלא כדברי רב פאפה, תרץ את הגמרא מרב פאפה לעולם שדה שנחרש בקבר, אין מציינים אותה, וחיתניה האימא ששנינו בברייתא מדובר בשדה שעבד בקבר, כלומר שידוע בוודאות שעבד בקבר. וציינו מיד אחר שנבד בה הקבר, ועכשיו אנחנו מסופקים שמאחר שציינו אותה נחרשה. אבל זה שנינו בברייתא שאם יש שם אילנות, אם יש באילנות בידוע שנחרש בקבר אחר שציינו, שאנחנו תולים ואומרים שאחד שכח שעבד בקבר וחרש את השדה ובא אחר ונטע באילנות, ויכול לעבור בה על ידי בדיקה. והרש בייר שאנחנו אומרים שבטעות ציינו שהיו סבורים שעבד בקבר, אבל האמת היא שנחרש בקבר. וצריך לפרש שמדובר כגורן שנחרשה כל השדה, אבל אם לא נחרשה כולה, מותר ללכת בה בלא בדיקה, כמו ששנינו במסכת אוהלות פרק י' ז' משנה ג', ששדה שעבד בקבר ונחרשה, אינו עושה בית הפרס. זאת משום שיש בה ספק ספק, הספק אם חרש את מקום הקבר, וגם אם חרש את מקום הקבר, שמה לא הוליך ממנו עצם. ואם אין בה אילנות, בידוע שעבד בקבר, כפי שידענו מתחילה, ולא נחרשה לאחר מכן, ואסור לעבור בכלל. מקשה הגמרא על מה ששנינו בברייתא, על שדה שיש בה ציון, שאם יש בה אילנות, בידוע שנחרש בקבר. מקשה הגמרא וליחוש דילמה, אילנות מגבי וקבר מברי. נחשוש שמה נטעו את האילנות בחלקה הפנימי של השדה, והקבר שעבד היה בחלקה החיצוני של השדה, ולא חרשו במקום הקבר מחוץ לאילנות, אלא בפנים בין האילנות, והרי זו כשדה שעבד בקבר, ואיך התירו לעבור בה על ידי ניפוח. תרץ את הגמרא יש לומר, כדי אמר אולה במסכת נדרים בדף מ"ב עמוד ב', לתרץ קושייה אחרת, שמדובר באילנות העומדים על הגבולין של השדה סמוך לרשות הרבים. החנמי גם כאן בברייתא יש לפרש שמדובר באילנות העומדים על הגבולין של השדה סמוך לרשות הרבים, שהמקום שחוץ לאילנות הוא רשות הרבים, ובוודאי לא קברו שם את המת, שאין אדם קובר מיתו ברשות הרבים, אלא ודאי נקבר במקום האילנות, ואחר כך נחרש הקבר לצורך האילנות. חוזרת הגמרא ומקשה, ודילמה תומה מגבי ואילנות מברי, שמה התומה דהיינו הקבר עבדה בחלק הפנימי של השדה בו לא נטעו את האילנות, ואת האילנות נטעו בחלקה החיצוני של השדה, ונמצא שלא חרשו במקום התומה מבפנים. ואם כן, אף על פי שהאילנות עומדים על גבול השדה סמוך לרשות הרבים, אין ראיה שנחרש מקום התומה, והרי זו כשדה שעבד בקבר, ומדוע אמרה הברייתא שאם יש בה אילנות הרי היא כשדה שנחרש בקבר. תרץ את הגמרא, הברייתא עוסקת בשדה בה האילנות מסובכים מעורבים בכל השדה וסמוכים זה לזה, עד שכל השדה מלאה אילנות, ובאופן כזה ודאי נחרשה כל השדה בשביל האילנות שממלאים את כולה, והרי זו שדה שנחרש בקבר שמותר לעבור בה על ידי ניפוח. והיא באה איתה, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך, אכן לא מדובר דווקא כשהאילנות מעורבים בכל השדה, אלא אפילו כאשר האילנות עומדים על הגבולין מותר לעבור בשדה הזו על ידי ניפוח. דעה אמרן, שהרי אמרנו בברייתא לעיל בדף ה' עמוד ב', אין מרחיקין את הציון ממקום התומה, אלא מציינים בסמוך לה כדי שלא להפסיד את ארץ ישראל, וכיוון שהציון סמוך לאילנות, ודאי הייתה התומה ביניהן, וחרשו את מקומה בשביל האילנות, שאם אכן הייתה התומה באמצע השדה, היו מציינים בסמוך אליה באמצע השדה, ולא בגבולי השדה. ולכן אף אם האילנות עומדים רק על גבולי השדה, ודאי נחרש הקבר ומותר לעבור בה על ידי ניפוח. ולפי התירוץ הזה של הגמרא, מיושב בין אם האילנות מבחוץ והקבר מבפנים, ובין אם האילנות מבפנים והקבר מבחוץ, שמכיוון שהציון נמצא מחוץ לשדה, אם כן ודאי הייתה כל השדה בספק שמה יש בקבר, וחרשו מקום שהיה שם ספק תומה בשביל האילנות. כך מסביר הריטב"א. שנינו בהמשך הברייתא לעיל בדף ה' עמוד ב', מצא שדה מצוינת ואינו יודע מה טיבה, רבי יהודה אומר לעולם מטמא באוהל כשדה שעבד בקבר, עד שיש שם בעיר זקן או תלמיד חכם היודע מדוע ציינו את השדה, אבל סתם אדם אינו נאמן לומר מדוע ציינו אותה, לפי שאין הכל בקיאין בדבר ואינם יודעים מדוע ציינו אותה. אגב, ששנינו שתלמיד חכם נאמן להעיד על ציון קברות, לומדת מכך הגמרא לאחריותו גם לכלל העניינים ההלכתיים של העיר. אמר רבי ישמע מן המוכח מדברי רבי יהודה שצורבה מרבנן דעיקה במטה, תלמיד חכם הנמצא בעיר כל מי לדמטה עלי רמיה, כל ענייני העיר מוטלים עליו, ובכללם גם ציון הקברות, וכיוון שהוא בקי בהלכות, בוודאי הוא זה שציין את השדה, ולכן אמרו שרק הוא יודע מה טיבה. דנה הגמרא עוד בעניין המוצא מקום שציינו בו קבר. אמר רב יהודה מצא אבן מצוינת, אבן שיש עליה סיד לציון קבר הנמצא שם, רק המקום שתחתיה תחת אותה אבן תמה. אבל אם מצא שתי אבנים סמוכות ומצוינות בסיד, תחת האבנים ודאי תמה, אבל בין האבנים אם יש סיד ביניהם על הארץ, גם המקום שביניהם תמה, שוודאי עשו כן כדי לציין שגם שם יש תומה. ואם אין סיד ביניהם על הארץ, המקום שביניהם טהור. מקשה הגמרא על סוף דברי רבי יהודה שאמר, אם אין סיד ביניהם טהור, ואף על גב דלק החורש, האם כשאין ביניהם סיד, המקום שביניהם טהור, אף אם לא חרשו שם מעולם? והתניא הרי שנינו בברייתא מצא אבן אחת מצוינת, המקום שתחתיה טמא, אבל אם מצא שתיים, שתי אבנים סמוכות מצוינות בסיד, אם יש חורש, סימני חרישה ביניהם, המקום שביניהם טהור, שהרי נחרש מקום הקבר, ואם לאו, אם לא חרשו ביניהם, גם המקום שביניהם טמא. ואף שאין שם סיד, לפי שאנחנו תולים שמי שעשה את הציון לא חשש לציין את המקום שביניהם, כיוון שכבר ציין את האבנים משני הצדדים. ומבואר בסיפה של הברייתא, שאם לא נחרש המקום שביניהם, הרי הוא טמא, ואילו רב יהודה אמר, שאם אין סידה לארץ, המקום שביניהם טהור, ומדבריו משמע, שזה בכל מצב, גם אם לא נחרש. תרץ את הגמרא, אמר רב פאפא, אחא כאן בברייתא ששנינו שאם לא חרשו ביניהם, תמה, דהיינו שאם לא חרשו ביניהם בביניהם, המקום שביניהם תמה, מדובר כשנראה שעיקר הסיד שפוך על ראשיהן של האבנים, ומעט ממנו מרודה נשפך לכאן ולכאן ביניהן. ויש להסתפק אם ניתנו שם בכוונה או שנשפכו מהסיד שניתן על גבי האבנים, ולכן, אי כך הורש ביניהם, אם נחרש המקום שבין האבנים, המקום שביניהם טהור, די אם הורש לתלות ולומר, מחמת חורש הוא די יקלף, שעל ידי החרישה נקלף הסיד מן האבנים ונפל למקום שביניהם, וכיוון שלא ניתן שם לציון תומה, אמרה הברייתא שהוא טהור, והיא לא, אם לא נחרש המקום שבין האבנים, סיד דה ביני ביני הוא, הרי זה סיד שניתן בין האבנים בכוונה כדי לציין את מקום התומה, ולכן אמרה הברייתא שהוא טמא. רב יהודה שאמר שאם אין סיד ביניהם, אז ביניהם טהור, דיבר באופן שאין ביניהם סיד כלל, ולכן אמר שאותו מקום טהור, אף אם לא נחרש. ויהיה הגמרא לכאן נוספת בעניין ציון הקברים, אמר רב אסי, שדה שמיצר אחד של המצוין בסיד, מקום גבוה סביבות השדה שנעשה כדי לציין את גבולות השדה, זה מיצר. השדה שמיצר אחד של המצוין בסיד, הוא המקום שתחת אותו מיצר טמא וכל השדה כולה טהורה, שאם הייתה כולה טמאה, היו מציינים אותה מארבע רוחותיה. וכן אם שניים ממיצרי השדה מצוינים הם המקומות שתחת אותם המיצרים טמאים, וכל השדה כולה טהורה, וכן אם היו שלושה ממיצרי השדה מצוינים הם המקומות שתחת אותם המיצרים טמאים וכל השדה כולה טהורה. אבל אם ארבעה מיצרי השדה מצוינים, הן המקומות שתחת כל המיצרים טהורים וכל השדה כולה טמאה, שבאופן כזה שציינו את ארבעת המיצרים מוכח, שנעשה כדי לציין את כל השדה, והטעם שציין את כל ארבעת המיצרים ולא ציין רק מיצר אחת, משום דאמר מר לאל בדף ה' עמוד ב', אין מרחיקים ציון ממקום טומאה, שלא להפסיד את ארץ ישראל. ואם לא היה מציין את כל ארבעת המיצרים, היו בני אדם מסתפקים מהם גבולות השדה הטמאה, ויבואו להחמיר יותר מדי, והרי הוא מפסיד את ארץ ישראל. אומרת הגמרא, שנינו במשנה ויוצאים שלוחי בית דין במועד דף על הכליים. דנה הגמרא מתי יוצאים על הכליים, ומקשה הגמרא וכי הכליים דווקא בחולו של מועד נפקינן? דווקא בחול המועד יוצאים, ורימינו, יש להקשות על כך סתירה ממשנה אחרת. שנינו במסכת שקלים, במשנה פותחת את המסכת מן התלמוד הירושלמי, באחד באדר, באלף באדר, היו בית דין משמיעים מכריזים על השקלים, שכל ישראל יכינו מחצית השקל שצריכים להביא לצורך קורבנות ציבור של השנה החדשה המתחילה באלף בניסן. ועל הכליים, היו מכריזים גם על הכליים שיעקרו בעלי השדות את גדולי הכלי זרעים, שכבר ניכרים בין גידולי התבואה. ובחמישה עשר בו, בתתוו באדר, קוראים את המגילה בקרחים בערים שהיו מוקפות חומה בימות יהושע בן נון, ויוצאים לקבץ את הדרכים לפנות את הקוצים שבדרכים, ולתקן את הרחובות שהתקלקלו בימות הגשמים לצורך עולי רגלים. וכיוון שתקנו אותם קודם הפסח, לא היו צריכים לבודקם שוב, קודם שבועות וסוכות שאין הגשמים מצויים בארץ ישראל בימות החמה. ולמוד את המקוואות, למדוד את המקוואות אם יש בהם 40 סאה מים, שהוא שיעור המים הנצרך להכשר מקווה. ועושים כל צורכי רבים, כגון לדון דיני ממונות, דיני נפשות, דיני מכות, בדיית אי רכין וחרמים והקדשות, השקעת סוטה, שריפת פרה, רציאת עבד עברי וטהרת מצורע. כאמור במסכת שקלים, פרק א', הלכה א', וביאר הרן שדברים אלו המזדמנים בקביעות ויש בהם תיקון המדינה, אף על פי שבכל פעם ופעם הם פרטיים מכל מקום, נקראים צורכי רבים לפי שצורך הרבים הוא להעמיד המשפט ולנהוג בדברים הללו. ומציינים את מקום הקברות בסיד, בודקים אם הגשמים המיסו ומחקו את הציון של גבי הקברות וחוזרים ומציינים את כל מה שנמחק. כך הרמב״ם בפירוש המשניות, ויוצאים שלוחי בית דין על הכליים לעוקרם. לדעת הראשונים שבאחד באדר הכריזו שיעקרו בעלי השדות את הכליים, אף על פי כן לא היו סומכים על הכרזה זו וחששו שמה לא עקרום בעליהם, ולפיכך יצאו על כך בתתוו בו, בתתוו באדר. כך הרמב״ם בפירוש המשניות. ולפירוש רש"י, שבראש חודש הכריזו שלא יזרעו כליים, בתתוו באדר היו יוצאים לעקור את הכליים למי שלא שמע להם ועבר וזרע כליים. והטעם שעשו את הדברים הללו בתתוו באדר, משום שבטלים בו ממלאכה, כי זה פורים, פורים דמוקפים. מבואר במשנה שם, שיצאו לעקור את הכליים כבר בתתוו באדר, ואילו במשנתנו מבואר שיוצאים רק בחול המועד. כלומר, בעל כוחך לא באה המשנה להשמיענו שמותר לצאת על הכליים בחול המועד, שהרי אפילו לדבר הרשות אין איסור לצאת בחול המועד, כל שכן לצורך עקירת הכליים שהוא דבר מצווה, ועוד שעקירת הכליים אינה מלאכה, ואפילו בשבת אין חייבים עליה, שהרי הוא מקלקל שפטור בשבת. כאמור במסכת שבת בדף עין ג', אלא ודאי באה המשנה להשמיענו שחול המועד הוא הזמן הקבוע לצאת בו על הכליים, ואם כן, יש להקשות מהמשנה במסכת שקלים ששנינו שהיו יוצאים בתתוו באדר. תרץ את הגמרא, רבי אלעזר ורבי יוסי בר חנינה, שניהם אמרו תירוץ על הקושייה הזו. אחד אמר, אחד מהם אמר כאן, במשנה בשקלים ששנינו שיוצאים בתתוו באדר, מדובר בבחיר, בדבר המבקר ומקדים לצמוח, כגון זרעים שזורים אותם בתשרי ובמרחשוון, וכן יש מיני ירקות שזורים אותם בראש חודש אדר, ובתתוו באדר כבר מתחיל אפריל לגדול וניכר אם יש שם הכיליים. וכאן במשנתנו ששנינו שיוצאים בכל המועד פסח, מדובר באפיל, בדבר המאחר לצמוח. דהיינו בדברים שלא זורים אותם הצמוך לפסח. שכשיצאו השלוחים בתתוו באדר לעקור את הכיליים, עדיין לא הגיע זמנו, ולכן יוצאים שוב בכל המועד פסח. ובתלמוד הירושלמי תרצו את השאלה הזו, את הקושייה, את הסתירה הזו, שבשנה שהתבואות התאחרו יצאו בכל המועד, ואילו בשנה רגילה יצאו בתתוו באדר. וחד אמר, אחד מהם אמר כאן במשנה במסכת שקלים ששנינו שיוצאים בתתוו באדר, מדובר בזרעים, כגון תבואה שכבר באדר ניכר אם יש בכיליים, וכאן במשנתנו ששנינו שיוצאים בכל המועד, מדובר בירקות שאין הדרך לזורם עד הקיץ, ובאדר עדיין לא הגיע זמנו, ולכן יוצאים שוב בכל המועד פסח. והתירוץ הראשון לא חילק בין זרעים לירקות, כיוון שיש כמה מיני ירקות שמקדימים לצמוח לפני הזרעים, אלא חילק בין הדברים המקדימים לצמוח לדברים המאחרים לצמוח. הגמרא מבארת שיש פעמים שיוצאים על הכיליים לפני הזמן שנזכר במשנתנו. אמר רבי יסי, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, לא שנו שאין יוצאים על הכיליים לפני תתוו באדר או לפני חול המועד פסח, אלא כשאין ניצן ניכר, תחילת הפרי, לא ניכר. מתחילה מוציא האילן פרח, ואחר כך נופל הפרח ויוצא תחילת הפרי הנקרא נץ או ציץ, ונעשה סמדר, דהיינו פרי בוסר, ואחר כך מפשיל הפרי ונעשה ראוי לאכילה. ואי אפשר להכיר אם יש בשדה כיליים, אבל אם ניצן ניכר, יוצאין עליהן מיד, והן ממתינים התדבב באדר או חול המועד פסח. שמה שאמרה המשנה שיוצאים על הכיליים בזמנים אלו, אין הכוונה שקודם לכן אין עוברים עליהם. אלא משום שהדרך היא שבזמנים אלו כבר ניכר הפרי ויכולים לדעת אם יש שם כיליים. אבל באמת, אם כבר ניכר הפרי קודם זמנים אלו, יוצאים עליהם מיד, שהרי אסור לקיים כיליים. מבארת הגמרא מה הטעם שיצאו דווקא בחול המועד. מה הישנה בחולו של מועד דנפקינן? במה שונה חול המועד משאר הימים שתקנו לצאת בחול המועד ולא תקנו שייצאו? שניים או שלושה ימים קודם לכן משעה שניכר הפרי. אם היינו מפרשים שהמשנה באה להשמיענו שמותר לצאת על הכיליים בחול המועד, לא היה קשה כלל, אבל לפי המבואר בגמרא שהמשנה באה להשמיענו שקבעו לצאת על כך דווקא בחול המועד פסח, כיוון שאז ניכר הפרי, יש להקשות. מדוע תקנו שייצאו בזמן זה ולא מעט קודם? בשיבה הגמרא אמר רבי יעקב, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, משום שכר הפעולה שנוטלים הפועלים העוקרים את הכיליים, דמוזלי גבן, שבכל המועד נוטלים שכר מועט כיוון שהם בתהילים ממלאכה. אומר ביור הגרא שמכאן משמע שאפילו לצורכי רבים של מצווה אסור לעשות מלאכת אומן במועד שלא יתירו אלא משום שכר הפועלים. ולדעת אומר לכמן בדף י' ג' שמי שאין לו מה שיוכל מותר להזכיר עצמו בכל המועד, יש לומר שסוחרים פועלים שאין להם מה לאכול. אבל לדעת אומר שאף על פי שאין לו מה שיוכל אסור לו להזכיר עצמו בכל המועד, קשה איך יזכרו פועלים. ויש לומר שלצורכי מצווה יתירו לפועל להזכיר עצמו בכל המועד. כך תוספות בדיבור המתחיל דמוזלי. מדייק את הגמרא אמר רב זווית ויתימה, ויש אומרים שרב משרשי אמר שמה מינה מוכח מדברי רבי יוחנן שאמר שתקנו לצאת על הכיליים במועד משום שכר הפועלים. דחי יאבינן להו שכר שכשנותנים הבידין שכר לפועלים העוקרים את הכיליים, מתרומת הלשכה יאבינן להו, נותנים להם מהמעות שנתרמו לצורך קורבנות ציבור. כי אף על פי שהמעות של תרומת הלשכה ניתנו לצורך הקורבנות והמשתמש בהם מועל בהקדש, מותר ליטול מהם כדי לתת שכר לפועלים העוקרים את הכיליים, לפי שלב בידין מתנה על מעות אלו שיוכלו להשתמש בהם לצורכי ציבור. וכך מצינו במסכת כתובות בדף קובב עוד דברים שהיו נוטלים עבורם מתרומת הלשכה. כך תוספות בדיבור המתחיל מתרומת הלשכה. ממשיכה הגמרא ומוכיחה דיסל כדאי תחמידידו יאבין עליהו, שאם יעלה על דעתך לומר שבעלי השדות בהם נמצאו הכיליים הם שנותנים את שכרם, אם כן מהי נפקלן מיני ומה יצא לנו מכך שנוזיל השכר עבורם? אדרבה, יזכרו פועלים לעקור את הכיליים מיד כשניכר הפרי, וכל כמה דבאו ליתן להו, וכל שכר שירצו הפועלים, ייתנו להם הבעלים בעלי השדות, אפילו פי שניים משכרם, כדי להניש את הרשעים המקיימים כליים בזדותיהם. אלא ודאי נותנים את שכרם מתרומת הלשכה, ולכן תקנו שייצאו בכל המועד, כדי לא לבזבז את כספי ההקדש. מבארת הגמרא מהו השיעור שצריך לעקור מהכליים, ועד כמה השיעור שנחשב כליים וצריך לעוקרו כדי שיתבטל מהתערובת שם כליים. משיבה הגמרא אמר רב שמואל בר יצחק, כאותה ששנינו במשנה במסכת כליים פרק ב' משנה א', כל שאה, זרע, שיש בה שמעורב ברובע רביעית קו של זרע ממין אחר, ימעט את המין האחר ויעקור ממנו עד שיהיה בו פחות מרובע הקו. וכך היו עושים שלוחי בידין כשהיו מוצאים כליים בשדה שעוקרים את המין המועט עד שלא יישאר בתערוב את רוב הקו לכל שאה. דהיינו לוג שהוא אחד מ-24 לשאה, השאה היא 6 קבין והקו הוא 4 לוגין. ומבואר במיוחס לרשי שמחשבים את השיעור הזה לפי מה שזרה, שאם זרה רובע הקו לשאה, ימעט עד שלא יהיה בו שיעור של רובע לכל שאה. אמנם מלשון הרמב״ם מלכות קהיליים פרק ב' הלכה זין, משמע שמשארים את הקהיליים לפי מה שגדל ולא לפי מה שזרע. עוד כותב הרמב״ם, ששיעור זה לא נאמר, אלא כשלא התכוון לערב או לזרוע שני מינים שיתערבו, אבל אם ערב או זרע שני מינים בכוונה, אפילו אם יש חיטה אחת בתוך קרי, ערימה של שעורים, אסור לזורע. בקשה הגמרא והתניא והראשנים בברייתא התקינו חכמים שיהיו שלוחי בית דין שמצאו קהיליים בשדה מפקירים את כל השדה כולה, שכנסו אותם על שלא תקנו את השדה כאשר הכריזו על הקהיליים באחד באדר, וקשה לרב שמואל בר יצחק שאמר שמספיק רק למעט את הקהיליים. רצת הגמרא לא קשה שאין סתירה בין הדברים. כאן במשנה במסכת קהיליים ששנינו שהשלוחים רק ממעטים את הקהיליים, מדובר קודם התקנה שתקנו חכמים להפקיר את כל השדה שיש בקהיליים. כאן בברייתא ששנינו שמפקירים את כל השדה, מדובר לאחר התקנה שתקנו להפקיר את הכל. מביאה הגמרא ברייתא שבה נשנית התקנה הזו, דתניא. שנינו בברייתא בראשונה בתחילה היו שלוחי בית דין עוקרים את הקהיליים שמצאו בשדות, ומשליחים לפני בהמתם של בעלי השדות שיאכלו אותם. שהרי כלי זרעים מותרים בהנאה, ולא עשו כן משום כנס, אלא היו עוקרים את הקהיליים למי שיתערב לו בשוגג, כך מסביר החזון איש. והמאירי כתב שהבעלי בתים היו נוטלים את הקהיליים שעקרו השלוחים, והם, הבעלי בתים, היו נותנים את זה לפני בהמתם. והיו בעלי הבתים שמחים שתי שמחות, אחת שמנקשים להם את שדותיהם בחינם, שכשעקרו את הקהיליים הייתה השדה מתנקשת מאליה מהעשבים הרעים, ואחת שמשליחים את הקהיליים שעקרו לפני בהמתם למאכל, ומשום כך לא נזהרו מלזרוע עוד קהיליים. לכן התקינו חכמים שיהיו השלוחים עוקרים את הקהיליים ומשליחים אותם על הדרכים כדי שידרסו ברגלי בהמות ובני אדם ההולכים ברשות הרבים ולא יהיו ראויים לבהמות שלהם למאכל. ועדיין היו בעלי בתים שמחים שמחה גדולה על שהם נקשים להם את שדותיהם בחינם. ומעטה, אף שלא זרו קהיליים בכוונה, אולם לא היו עוקרים את הקהיליים שנתערבו בשדותיהם מעליהם. לכן התקינו חכמים שיהיו השלוחים מפקירים את כל השדה כולה שנמצא בקהיליים. כלומר, מפקירים את פירות השדה אבל לא את השדה עצמה. כך פוסק כתוב בחושן משפט סימן רי שיין גימל סעיף חי. ואומנם במלכת חינוך במצווה רי שמם היי מסתפק אם מפקירים רק את הפירות או שמפקירים גם את השדה עצמה, ובדרך אמונה של מרן שר התורה שליטה, העיר על הספק של המלכת חינוך שלכאורה דבר מפורש בתור שמפקירים רק את הזרעים. המלכת חינוך כותב שגם בעל השדה רשאי לזכות מן ההפקר ומכל מקום מה שמפקירים את שדה הוא כנסו לו, שהרבה פעמים יזכה בהם אחר קודם שיזכה הוא, ואחרי שיפקירו את הכליים אינו עובר עליהם משום מקיים כליים. והמהרש"א מקשה שאם כן לראשונים הסוברים ששדה שיש בה כליים נעשית הפקר ממילא, שוב אין איסור בכל מקיים כליים. הוא מתרץ שהתקנה שתקנו חכמים שתהיה שדה הפקר הייתה רק להחמיר, ולא להקל שבכך לא יעבור מישהו מקיים כליים. ובעניין התקנה הזו נחלקו הראשונים אם תקנו שהשדה נעשית הפקר ממילא ואין צריך שיפקירו שלוחי בית דין את הזרעים, או שתקנו ששלוחי בית דין יפקירו את השדה אבל אינה נעשית הפקר מאליה. ודבריהם של הראשונים הובאו בבח ובדרישה. וגם אחר התקנה שמפקירים את השדה ואין עוקרים את הכליים, היו שלוחי בית דין יוצאים בכל המועד, ואפילו שאין צריך לתת להם שכר על עקירת הכליים ולא שייך אתם שיתלו שכר מועד, שהרי אינם עושים בזה שום מלאכה, ולא אכפת לנו שיצאו בכל המועד שהוא זמן פנוי. כך אומר הקרן נורא בדעת הרמב״ם. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי וריי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף ו' עמוד ב'. נתבהר במשנה שפתחה את המסכת לעיל בדף ב' עמוד א', שמותר להשקות בכל המועד שדה בית השלחין, דהיינו שדה הצמאה למים, וזקוקה להשקיה מרובה, משום שהשקייתה נועדה למניעת הפסד, ומבואר בגמרא שם שאסור להשקות שדה בית הבעל, זו שדה שאינה זקוקה להשקיה מרובה, משום שהשקייתה נועדה להשבחה ולא למניעת הפסד. ועוד נתבהר בגמרא שם שלדעת רבי מאיר, מותר להשקות גם שדה בית הבעל. המשנה שלפנינו מוסיפה לדון האם ובאיזה אופן מותר להשקות שדות בכל המועד. אומרת המשנה בדף ו' עמוד ב', המשנה הראשונה, רבי אליעזר בן יעקב אומר, מושכין את המים שדה בעל, שיש בה אילנות ובחלקה מצויים מים מסביב להם, שהיו רגילים לעשות חפירות מסביב לאילנות ולמלא אותם במים, מותר בכל המועד לחפור ולעשות חריץ ביניהם, כדי שיעברו המים מאילן לאילן, משום שאילנות הם כשדה בית השלחין, שאם לא ישקו אותם יגרם להם הפסד מרובה, ולפיכך מותר להשקותם בכל המועד על אף שהם נטועים בשדה בעל. אומר השפת אמת, לפי זה מותר להשקות את האילנות בכל אופן שהוא, ולאו דווקא על ידי משיכת מים מאילן לאילן, ונקת התנה משיכת מים מאילן לאילן, משום שכך רגילים להשקות את האילנות, כפי שכתבו התוספות לעיל בדף ב' עמוד א' דיבור המתחיל מושכין. אבל הרן בשם רש"י כותב שתם היתר למשוך מים מאילן לאילן, ומפני שאינה טרחה כלל. ולפי זה, כותב הרן, שמותר למשוך מים דווקא מאילן לאילן, אבל אסור להשקות באופן אחר, אף אם היא טרחה מועטת בלבד. אומרת המשנה, ובלבד שלא ישקה את כל השדה, אבל אסור להשקות את השדה כולה, מפני שאין בכך משום מניעת הפסד. שאין האילנות זקוקים להשקיית כל השדה, ואף מפני שאר הגידולים שבשדה אין להתיר השקייתה, שהרי שדה בעל אינה זקוקה להשקיה אלא להשבחה. ולפי הדעה שמדובר בשדה בית השלחין, מדובר באופן שאין בזרעים או ירק אלא אילנות בלבד, ואסור להשקוט את כל השדה לצורך האילנות, משום שאין זו מניעת הפסד עבורם. כך אומר המאירי. רב לזר בן יעקב שונה עכשיו במשנה דין נוסף. זרעים שלא שתו, שלא היו רגילים להשקוטם תמיד לפני המועד, לא ישקם במועד. לא ישקה אותם בכל המועד, שכיוון שלא היו רגילים להשקוטם עד חול המועד, לא ייפסדו אם לא ישקה אותם במועד. ומדובר בשדה בית הבעל שמשקים אותם להשבחה ולא למניעת הפסד. כך בפסקי הריד, אבל הריטב"א והמאירי כותבים שמדובר בשדה בית השלחין, ואף על פי כן זרעים שלא שתו אין בהם הפסד אם לא ישקם ולכן אסור. אבל זרעים שהיו רגילים להשקוטם תמיד לפני המועד, עלולים להיפסד אם לא ישקה אותם, ומותר להשקוטם במועד. ואפילו בשדה בית הבעל, שכיוון שהיו רגילים להשקוטם, הרי הם כבית השלחין שעלולים להיפסד אם לא ישקו אותם. כך אומר פסקי הריד. מסיימת המשנה ואומרת, וחכמים חולקים על שני הדינים הללו ומתירים בזה ובזה, להשקוט את כל השדה ולהשקוט זרעים שלא שתו לפני המועד, שכן לדעתם התירו בכל המועד אף השקיה שאין מטרתה למניעת הפסד, אלא להשבחה. וחכמים שבמשנה היינו רבי מאיר, שלדעתו נתבהר לעיל בדף בית עמוד א', שמותר להשקוט אף שדה בית הבעל, שאין בה מניעת הפסד. והריטב"א כותב על פי הירושלמי שאף לדעת חכמים לא התירו השקיה שאינה למניעת הפסד, ומה שהתירו חכמים בהשקיית כל השדה הוא בשדה בית השלחין, ובאופן שהיו 10 אילנות נטועים בשדה בית צאה. וסוברים חכמים שבאופן זה זקוקים האילנות להשקיית כל השדה כדי למנוע מהם הפסד, ורק אם הם יותר מרווחים אין צורך בהשקיית כל השדה. אבל רב לזר בן יעקב סובר שגם בשיעור כזה אין האילנות זקוקים להשקיית כל השדה, ולכן אסר להשקותה, ומדובר שיש בה אילנות בלבד. ראי המשנה הראשונה שלנו בדבב עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה לדעת רב לזר בן יעקב שאין להשקוט את כל השדה אלא למשוך מים מאילן לאילן. תבהר עכשיו הגמרא שיש אופן שמותר להשקוט את כל השדה, גם לדעת רב לזר בן יעקב. אמר רב יהודה, אם הייתה שדה מתוננת, שדה שהייתה לחקתית והתייבשה, אף על פי ששדה בית הבעל מותר, מותר להשקוטה בכל המועד, שכיוון שהייתה לחה עד עכשיו, ייגרם להפסד מרובה אם לא ישקנה. ובפירוש המיוחס לרש"י מפרש את דברי רב יהודה לגבי האיסור להשקוט את כל השדה השנוי בתחילת המשנה. אמנם לפי שיטתו איסור זה הוא אותו איסור השנוי בסיפה להשקוט זרעים שלא שתו. אבל הרמב״ם בהלכות יום טוב פרק ח' הלכה ג' וכן בפירוש המשניות כותב את הדין הזה של היתר מתוננת לגבי השקיית כל השדה. אחר כך כותב הרמב״ם את דין זרעים שלא שתו, ונראה מדבריו שפירש את דברי רב יהודה רק על הרישה שאמרה ובלבד שלא ישקה את כל השדה ולא על זרעים שלא שתו. מביאה הגמרא ברייתא ששנתה כדברי רב יהודה. תניא נמי אחי, כך גם שנינו בברייתא כשאמרו חכמים. מה שאמרו חכמים על זרעים שאסור להשקוטן במועד, לא אמרו אלא בזרעים שלא שתו, שלא היו רגילים להשקוטם תמיד מלפני המועד, אבל זרעים ששתו שהיו רגילים להשקוטם תמיד לפני המועד, מותר להשקוטן במועד, משום שאם לא ישקה אותם, ייגרם להם הפסד. ואם הייתה שדה מתוננת, שדה שהייתה לחקתית והתייבשה, מותר להשקוטה בכל המועד, כדי שלא ייגרם לה הפסד. אף אם הזרעים שבשדה לא שתו לפני המועד, מותר להשקוטם אם הם בשדה מתוננת. אמנם לדעת הרמב״ם, שהיתר מתוננת נאמר על השקיית כל השדה, תמוע שהרי בברייתא לא הוזכרה השקיית השדה. אומר הראב"ד, שאולי אף שדין זה נשנה בברייתא לגבי זרעים שלא שתו, למד מכך הרמב״ם גם לגבי השקיית כל השדה. אם כן, רואים מן הברייתא הזו, כדברי רב יהודה, שמותר להשקוט שדה מתוננת אף לדעת רב לזר בן יעקב. שוט הנקמה שבברייתא, כפי שכותבים התוספות בדיבור המתחיל וחכמים. שכן, הנקמה מחלק בין זרעים ששתו ללא שתו, וזה כרבי אליעזר בן יעקב, שהרי חכמים מתירים בשניהם כמבואר במשנה. שונה הברייתא דין נוסף, ואין משקין שדה גריד, שדה שהייתה תמיד יבשה במועד מפני שאינה זקוקה להשקיה. תוספות בדיבור המתחיל ואין משקין כותבים ששדה גריד היא שדה בית הבעל שדרכה שהיא יבשה. ואילו רש"י והמאירי כותבים ששדה גריד היא שדה בית הבעל, אלא שהיא יבשה יותר משום שלא ירדו עליה גשמים זמן רב, ומחדש את הברייתא שאף על פי כן אין משקים אותה. והחכמים חולקים ומתירים בזה ובזה, בזרעים שלא שתו לפני המועד ובשדה גריד, משום שלדעתם אף השקיה לצורך השבחה מותרת. כדעת חכמים שבמשנה, ותנא קמא שבברייתא הוא רב לזר בן יעקב שבמשנה שאוסר השקיה לצורך השבחה. לומדת הגמרא הלכה מדברי חכמים שבברייתא. אמר רבי נשמא מינה, מוכח מדברי חכמים שהתירו להשקות שדה גריד, היי תרביצה, גינה זו שגדלים בה ירקות. ואני מוכר יוסף ביאר שתרביצה זו גינה מאחורי הבתים שגדלים בה ירקות לריח ולנוי, וכיוון שקירות הבתים מגינים על הירקות מפני השמש והרוח, אין הגינה זקוקה להשקיה מרובה ודי להשקותה אחת לכמה ימים. אז אותה גינה, על אף על פי שלא תנזק אם לא ישקנה, שרי לתרבוצה בחול הדמועד, המותר להרביצה לזלף עליה מים בכל המועד. שהרי שדה גריד, מה הייתה מה? מה הטעם שתירו חכמים להשקותה? משום דאף למשב אילי, חרפה שהשקייתה גורמת לתבואה הפעילה המאחרת לצמוח, שתמהר ותקדים לצמוח. ואף על פי כן, מתירים חכמים, כי אף שאין בזה מניעת הפסד אל ההשבחה, מתירים חכמים ולאו דווקא שדה גריד, אלא כל שדה בית הבעל משקים אותה כדי להקדים את צמיחת התבואה. החנמי, אף כאן לגבי גינה, אף לה משווי לה חרפה. הרבצתה, דהיינו זילוף המים עליה, גורם שהירקות האפילות, הירקות המאוחרים יקדימו לצמוח, וכשם שהותרה מטעם זה השקיית שדה גריד, הותרה גם הרבצת הגינה. אומר הקרן הורה, ומותר להשקות את הגינה גם השקיה רגילה, ולאו דווקא הרבצה שהיא השקיה מועטת, שהרי בשדה גריד לא חילקו חכמים והתירו אף השקיה רגילה. אם כן הוא הדין בגינה שהיתר הרבצתה נלמד משם. ומה שנקט רבינה שרי לתרבוצי, משום שדי לגינה בהשקיה מועטת כדי להצמיח את גידוליה. מביאה גמרא ברייתות, העוסקות בעניין הרבצת שדה בעל בחול המועד ובשנה השביעית. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא. מרביצין מותר להרביץ שדה לבן שהיא שדה בעל בשביעית, אבל לא במועד. מקשה הגמרא והתניא, הרי שנינו בברייתא אחרת, מרביצין מותר להרביץ שדה לבן בין במועד ובין בשביעית. ולא כפי ששנינו בברייתא הקודמת שאין מרביצים במועד, מתרצת הגמרא אמר אבונה לוקה שאין סתירה בין הברייתות. הברייתא ששנתה שאין מרביצים במועד זו שיטת רבי אליעזר בן יעקב שאוסר להשקות שדה בית בעל במועד, כפי ששנינו במשנה, ובלבד שלא ישקה את כל השדה. הברייתא שהתירה גם במועד היא כשיטת רבנן חכמים שבמשנתנו שחולקים על רבי אליעזר בן יעקב, ומתירים להשקות שדה בעל במועד. כפי ששנינו במשנה, שחכמים מתירים להשקות את כל השדה במועד ומתירים אפילו השקיה גמורה. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בעניין השקעת שדה בעל בשביעית. תניא אידך שנינו בברייתא אחרת, מרביצין שדה לבן ערב שביעית קודם השנה השביעית כדי שיצאו ירקות ויצמחו בשביעית. ואין לה חשש שיחשדו פה שמתכוון לחרוש ולעדור בקרקע בשביעית. ולא עוד אלא שמרביצים שדה לבן בשביעית עצמה כדי שיצאו ירקות למוצאי שביעית לאחר השנה השביעית. ואין לחשוש שיחשדו בו שמתכוון לחרוש ולעדור בקרקע בשביעית. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראיה, הגענו למשנה השנייה בדף ו' עמוד ב'. דנה המשנה בעניין היתר מלאכות שונות בחול המועד ובשביעית. בתחילת תבאר המשנה באיזה אופן מותר לצוד בעלי חיים מהשדות. בשביעית אסורות רק מלאכות שהן עבודות אדמה, אבל מכל מקום יש צד לאסור צידת בעלי חיים מן השדות, והוסקקה המשנה לפרש אם מותר לצודם וכיצד. אומרת המשנה השנייה בדף ו' עמוד ב', צדין את האישות שהוא מין שרץ, הגמרא תבאר מהו, ואת העכברים משדה האילן ומשדה הלבן, משדה התבואה כדרכו, הן במועד והן בשביעית, משום שגורמים הפסד לשדות, ומלאכה שהיא למניעת הפסד מותרת במועד, כמבואר לעיל בדף ב' עמוד א', וזה מותר גם בשביעית, שאף על פי שמתקן בכך את השדה, מותר הדבר. מפני הפסד גידולי השדה, אומר החזון איש. והחכמים אומרים משדה האילן מותר לצודם כדרכו מפני שהם גורמים הפסד מרובה, ומשדה הלבן אין לצודם אלא שלא כדרכו, משום שבשדה הלבן אינם גורמים כל כך הפסד ולא יתירו צעידתם אלא בשינוי. שונה המשנה דין נוסף בעניין בניית גדר בחול המועד ובשביעית. הוא מקרין את הפרצה, גדר המקיפה את הגינה שנפלה מקצתה ונפרצה, מותר לסתום את הפרצה במועד כדי שלא ייכנסו לגינה ויזיקו לה בדריכתם על הקרקע. ואינו מתקן כדרכו אלא באופן הרעי, כפי שתבאר הגמרא לקמן בדף זין עמוד א', וכמו כן, דווקא תיקון פרצה התירו, אבל אסור לבנות גדר חדשה במקום שלא הייתה שם לפני כן. ואתה, משום שאין כל כך הפסד לגינה אם היא תהיה פרוצה, להיכנסו לתוכה בני אדם. ואסור לבנות גדר חדשה באופן הרעי, כפי שמוכח במשנה שהתירה דווקא לתקן פרצה בגדר שנפרצה, אומר הפרי מגדים. מסיים את המשנה ואומרת, ובשביעית בונה כדרכו, מותר אף לבנות את כל הגדר מתחילה כדרכו, אף שנראה כגדר לשמור את פירות הגינה, משום שאין כוונתו אלא לשמור את הקרקע, שלא ידרכו בה ויזיקוה. והמאירי מוסיף, על פי הירושלמי, שהיתר לבנות כדרכו בשביעית הוא דווקא בין גינתו לרשות הרבים, אבל בינו לבין חברו, אסור. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף ו' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. שנינו במשנה צדים את האישות. מבארת הגמרא מה זה אישות. מה האישות? משיבה הגמרא, אמר רב יהודה, בריאה שאין לה עיניים והיא תנשמת. ודרכה לחפור באדמה וגורמת נזק לשדה. אמר רבא בר ישמעאל, ואיתימה ויש אומרים שאמר זאת רב יימר בר שלמיה, מהי קרא מהו הפסוק בו נרמז שאין לה עיניים, דכתיב בתהילים נ"ח, כמו שבלול תמס יעלוך נפל אשת בעל חזו שמש, כלומר כמו שבלול שכאשר הוא יוצא מנרתיקו ומעלך על הקרקע יוצאת מגופו לאיכה, עד שהוא נימוח ומת. ככה אישות שאינה רואה, ככה אישות שאינו רואה את פני השמש נופל פתאום לארץ ומת, הרי שהאישות הוא אשת שבמקרא אינו רואה משום שאין לו עיניים. מביאה הגמרא ברייתא בעניין עשיית מלאכות במועד למניעת נזקי בעלי חיים בשדות. תנו רבנן, שנו חכמים בברית הצדין את האישות ואת האחברים משדה הלבן, משדה התבואה ומשדה האילן במועד כדרכו, ומחריבין מותר להחריב במועד חורי נמלים שבשדה, משום שגורמים נזק לזרעים. מבארת הברית הכיצד באיזה אופן מחריבים את חורי הנמלים, רבן שמעון מגמליאל אומר, מביא אפר מחור זה ונותן לתוך חור זה, והן הנמלים מריחות את האפר, וכיוון שאינן מכירות אותו, הן חונקין זה את זה. ועוד פירוש ברשי, שמביא נמלים יחד עם האפר והנמלים שבשני החורים אינם מכירות אילו את אילו וחונקות אילו את אילו. ומוסיף המאירי ואומר שדרכם של הנמלים שאינם מתערבות ביניהם, וכשמביא נמלים מחור אחר שאינן מכירות, הן חונקות אילו את אילו עד שימותו כולם. ומשמיענו התנה, שאף טרחה כזו מותרת כדי למנוע הפסד מהשדה. מבארת הגמרא שהבאת האפר מחור אחר אינה מועילה, אלא באופנים מסוימים. אמר רב יימר בר שלמה היה משמי דאביי, משמו של אביי, והוא מה שמועילה הבאת האפר מחור לחור כדי להחריבו, הוא דווקא באופן דקאי בתרי עברי נהרה, ששני החורים מצויים בשני צידי הנהר, שכיוון שיש הפסק מים ביניהם, אין הנמלים מכירות את ריח האפר שבחור השני. אבל אם שני החורים באותו צד של הנהר, מכירות הנמלים את ריח האפר שמביא ולא יועיל בכך כלום, ואסור לתרוח בכך. והוא דלק הגישרה, וכמו כן דווקא כשאין מעל הנהר גשר, אבל אם יש גשר ואפשר לעבור על גביו מצד לצד, מכירות הנמלים את ריח האפר. והוא דלקה גם לה, ודווקא אם אין אפילו נסר בודד מעל הנהר, אבל אם יש נסר ואפשר לעבור על גביו מצד לצד, מכירות הנמלים את ריח האפר. והוא דלקה מצרה, ודווקא אם אין שם אפילו נסר קטן שמעליו מתוח חבל, ויכולים לעבור עליו על ידי שאוחזים בחבל, אבל אם יש שם גשר כזה, אז מכירות הנמלים את ריח האפר, והדבר לא מועיל. עולה מכך, שהבאת האפר מועילה להחרבת חורי הנמלים, רק כאשר יש נער המפסיק ביניהם, ואין על הנער גשר כלל, שאז אינן מכירות את ריח האפר. ואומנם מה שנתבהר שאם יש נער ואין מעבר מצד לצד, אין הנמלים מכירות אילו בחורן של אילו, זה דווקא כששני החורים רחוקים זה מזה, ועד כמה יהיו רחוקים זה מזה? עד שיעור פרסה, אבל בפחות מפרסה. גם אם יש ביניהם נער ללא מעבר, מכירות הנמלים אילו בחורן של אילו, ולא תועיל הבאת האפר מחור לחור. ואילו תוסעות בדיבור המתחיל עד בפירושו הראשון מפרשים שכל האמור לאל שצריך נער מפסיק ביניהם ללא מעבר, זה דווקא כשאינם רחוקים אלא עד שיעור פרסה. אבל כאשר רחוקים אחורים, זה מזה יותר מפרסה, אינם מכירים אילו באילו, אף כשאין נער מפסיק ביניהם. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רבי יהודה אומר, ובמשנה שלפנינו הגרסה והחכמים אומרים, מותר לצוד בעלי חיים המפסידים את השדה משדה האילן כדרכו, ומשדה הלבן דווקא שלא כדרכו, שאינה נפסדת כל כך. מביאה הגמרא ברייתא מבארת מהי צידה כדרכו ומהי שלא כדרכו. תנו רבנן, שנו חכמי בברייתא כיצד צד כדרכו בשדה האילן, חופר בשדה גומה חור קטן ותולה בה בתוך הגומה מצודה, ובעלי החיים יוצאים מחוריהם דרך הגומה ונלכדים במצודה. הנימוקי יוסף כתב שעל ידי הגומה שחופר מתאספים לשם הרבה מהם, וייתכן שגם מניח בחור מזון כדי שיתאספו שם, ואז ילכדו במצודה. מוסיפה הברייתא לבאר כיצד צד שלא כדרכו בשדה לבן, נועץ שפוד מות מתכת באדמה, במקום שהם נמצאים ומכה עליו בקורדום מין פטיש כדי שיחדור לאדמה, ומרדה האדמה, מרקח את האדמה מתחתיה של האישות או האחבר, והם נופלים לתוך האדמה ומועך אותם. ועריף הרמב"א בפירוש המשניות פירשו שמנענע את השפוד הילך והילך בתוך האדמה, ונעשה שם בור, ולשיטתם מלמדת הברייתא, שכאשר בא לצודם צריך לעשות שינוי באופן החפירה ולעשותה על ידי השפוד ולא כדרכו, ולאחר מכן מניח שם מצודה. מביאה הגמרא ברייתא בעניין היתר צידה משדה לבן. תניה שנינו בברייתא, רבי שמעון בן אלעזר אומר שכשאמרו חכמים במשנתנו שמותר לצוד משדה לבן דווקא שלא כדרכו, לא אמרו כן אלא בשדה לבן הסמוכה לעיר, אבל בשדה לבן הסמוכה לשדה האילן, מודים לתנא קמא שמותר לצוד אותם, אפילו כדרכו, שמא ייצאו משדה הלבן ויחריבו את האילנות שבשדה הסמוכה, והרי זה הפסד מרובה, ובמקום הפסד מרובה מותר לצוד כדרכו. מוריי ורבותיי, אחי ורעי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף וו. במסכת מועד קטן עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מפני מה שחו בית דין את עוקרי הכליים דווקא בחול המועד? שאלה שנייה, מאיזה כסף שילמו את שכרם של עוקרי הכליים? שאלה שלישית, באיזה שיעור נחשב כליים? שאלה רביעית, מה הסיבה לאסור צידת אישות בשביעית ועלו אינה עבודת קרקע? התשובה בתוספות. שאלה חמישית, מה עם ג' התקנות שהתקינו בעקירת כליים? והשאלה האחרונה על דבב במסכת מועד קטן, איך מחריבים חורי נמלים? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי דבב במסכת מועד קטן. אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו עם מפעל המשנה היומית, קביעותה, שתי משניות בכל יום. היום הזה לומדים אנו את משניות ה' וו' במסכת ברכות פרק ח'. מסכת ברכות פרק ח', משנה ה'. המשנה עוסקת באדם שהיה אוכל סעודה בשבת לפנות ערב ונמשכה סעודתו עד מוצאי שבת, ולאחר הסעודה הוא מברך ברכת המזון וברכת הבדלה על אותה כוס יין. וכגון שיש לו יין לכוס אחת בלבד. כיוון שהוא מבדיל על הכוס ומברך עליה גם את ברכת הבשמים וברכת הנר, אותן מברכים בדרך כלל עם ברכת ההבדלה. מביאה המשנה מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל בסדרן של ברכות אלו. אבל אם יש לו שתי כוסות, לא יברך ברכת המזון והבדלה על כוס אחת, מפני שאין עושים מצוות חבילות חבילות, דהיינו שלא כורכים כמה מצוות יחד לעשותן בחבילה, מפני שהעושה כן נראה כאילו המצוות הם עליו כמסע, והוא ממהר לפרוק אותן מעליו. אומרת המשנה, בית שמאי אומרים, המברך ברכת המזון והבדלה על כוס אחת, כך הוא סדר הברכות. נר בורא מאורי האש ומזון, ברכת המזון ובשמים בורא מיני בשמים, והבדלה. בית שמאי ובית הלל מסכימים שברכת הנר היא הראשונה, מפני שנהנים מהנר מיד כשמביאים אותו, לכן יש להקדים ולברך עליו. כמו כן מסכימים הכל שיש לאחר ככל האפשר את ברכת ההבדלה כדי להראות שאין השבת כמסע עלינו וממהרים לצאת ממנה. המחלוקת היא בנוגע לשתי הברכות האמצעיות, ברכת המזון וברכת הבשמים, איזה מהם קודמת. בית שמאי סוברים שיש להקדים את ברכת המזון לברכת הבשמים וטעמם, שמאחר שכבר אכל נתחייב בברכת המזון אבל הבשמים, אינו חייב בברכתם אלא אם הוא רוצה להאריכם, אז הוא חייב לברך. נמצא איפה שכך הוא סדר הברכות לפי בית שמאי. תחילה ברכת הנר, אחר כך ברכת המזון ולאחריה ברכת הבשמים וההבדלה. אומרת המשנה, ובית הלל אומרים שכך הוא הסדר, נר ובשמים ומזון והבדלה. טעמם של בית הלל, מפני שברכות הנר והבשמים הם מעניין אחד. ולפיכך יש להסמיכם זו לזו. ברכת הנר נתקנה לזכר האש שנבראה במוצאי שבת. כך אמרו במסכת פסחים בדף נון דלת, במוצאי שבת נתן הקדוש ברוך הוא דעה באדם הראשון, והביא שני אבנים ותחנן שפשפן זו בזו, ויצא מהם אור, אש. ומה שמריחים בבשמים במוצאי שבת זה כדי להשיב את הנפש לאחר הסתלקות הנשמה יתירה שהייתה עמנו בשבת. כאמור במסכת ביצה בדף ט"ז, נמצא ששתי ברכות אלו, ברכת הנר וברכת הבשמים, שייכות לעניין מוצאי שבת. ולפיכך, סוברים בית הלל שיש להסמיכן, ולא להפסיק ביניהם בברכת המזון, ומאחר שבברכות אלו לא נזכר עניין יציאת השבת, אין הקדמתן מורה על היות השבת עלינו כמסע, ולפיכך יש לאומרן לדעת בית הלל לפני ברכת המזון. עוברת המשנה למחלוקת נוספת בין בית שמאי ובית הלל בעניין ברכת הנר. בית שמאי אומרים, נוסח ברכת הנר הוא שברא מאור האש. בלשון עבר, מפני שבברכה זו אנו משבחים את הקדוש ברוך הוא על האש שנבראה במוצאי שבת הראשונה. כמו כן, לדעתם יש לומר מאור האש בלשון יחיד, מפני שיש רק מין אחד של אור באש. ובית הלל אומרים, הנוסח הוא בורא מאורי האש. בית הלל סוברים שגם בורא הוא לשון עבר, ומצאים לו לשון זו בכמה פסוקים בנוגע לבריאת העולם, יוצר אור ובורא חושך, יוצר ערים ובורא רוח, בורא השמיים ונותיהם, ואם כן, אין צריך לומר דווקא שברא, אפשר לומר בורא. ועוד סוברים בית הלל שאין לומר מאור האש אלא מאורי האש, מפני שיש בשלהבת של האש כמה גוונים, אדום לבן צהוב, ולפיכך יש להשתמש בלשון רבים. מסכת ברכות, פרק ח', משנה ו'. אגב, המחלוקת שהובאה במשנה הקודמת בעניין סדר הברכות במוצאי שבת מלמדת עכשיו המשנה כמה הלכות בעניין ברכות הנר והבשמים שתקנו חכמים לברך במוצאי שבת. אומרת המשנה, אין מברכין ברכות הנר והבשמים לא על הנר ולא על הבשמים של עובדי כוכבים, מפני שהנר שימש למלאכה אסורה בשבת והבשמים שימשו לצורך עבודה זרה. תקנו חכמים שאין מברכים ברכת בורא מאורי האש על נר שלא שבת, דהיינו נר שנעשתה עמו מלאכה בשבת. לפיכך נר שהיה דולק בשבת אצל עובד כוכבים, אין מברכים עליו במוצאי שבת, שמאחר שעובד כוכבים עשה מלאכה לאורו של נר זה, הרי זה נר שלא שבת שאין מברכים עליו. כמו כן, אם הנר הודלק בשבת, הרי זה נר שלא שבת, והמברך על נר כזה לא יצא ידי חובתו וצריך לחזור ולברך על נר אחר. ואף על פי שעובד כוכבים אינו מצווה לשבות בשבת, מכל מקום, מאחר שאילו היה ישראל מדליק את הנר או עושה מלאכה לאורו, היה בכך איסור, נחשב הנר של עובד כוכבים כנר שלא שבת ממלאכת עבירה שאין מברכים עליו. לעומת זאת, אפשר לברך על נר שהדליקו ישראל בשבת לצורך חולה שיש בו סכנה, מאחר שבאופן זה לא היה איסור בהדלקת הנר. כמו כן, נר שהדליקו עובד כוכבים לצורך חולה שאין בו סכנה מברכים עליו, שמאחר שמותר לישראל לומר לעובד כוכבים להדליקו, זה לא נחשב לנר שלא שבת. ומה שאמרה המשנה שלא מברכים על פסמים של עובדי כוכבים, הכוונה לפסמים שהובאו בסעודה גדולה שהיו עובדי כוכבים מסובים בה. סעודה כזו הייתה נערכת בדרך כלל לשם עבודה זרה, והפסמים היו מובאים לכבוד העבודה זרה. לאחר שאסור ליהנות מדבר ששימש לעבודה זרה, נמצא שאסור להריח את הפסמים הללו, ולפיכך אין מברכים עליהם כלל אפילו לא ביום חול. ממשיכה המשנה ואומרת, וכן אין מברכים לא על הנר ולא על הבשמים של מיתים, דיינו על נר שהדליקו לפני המת לכבודו, ועל פסמים שהניחו לפניו כדי להעביר ריח רע, מפני שהנר אינו עומד להעיר והבשמים אינם עומדים להערכה, ולא על הנר ולא על הבשמים שהיו מונחים לפני עבודה זרה לכבודה, מפני שהם משמשי עבודה זרה אסורים בהנאה, ולומדים זאת מן הכתוב, ולא ידבק בידך מאומה מן החרם. אם כן, אסור ליהנות מנר שהודלק לכבוד עבודה זרה ומפסמים שהונחו לכבודה, ולפיכך אין מברכים עליהם. והגמרא במסכת ברכות בדף נון ב' מבארת שהקטע הזה של המשנה בא לפרש את טעם ההוראה שבתחילת המשנה. מה שאמרנו לאל שאין מברכים על פסמים של עובדי כוכבים, זה מפני שאין מברכים על פסמים שלפני עבודה זרה. מסיימת המשנה ואומרת, אין מברכים על הנר עד שיאותו לאורו, שיהנו מאורו. ואין כוונת המשנה שכדי שאפשר יהיה לברך על הנר צריך ליהנות מן האור בפועל, אלא כל שהוא עומד סמוך לנר ויכול ליהנות מאורו, יכול לברך עליו, אף על פי שאינו נהנה ממנו ממש. והשיעור שצריך להתקרב לאור כדי שיוכל לברך עליו, ובכדי שיוכל להכיר בין מטבע של מדינה זו למטבע של מדינה אחרת. ונהגו להסתכל בציפורניים בשעה שמברכים על הנר, להראות שיכול ליהנות ממנו ולהבחין בין מטבע למטבע, כמו שמבחין בין הציפורן לבשר שסביבה. ונהגו להסתכל דווקא בציפורניים יותר משאר דברים, מפני שהן בגופו ומזומנות לפניו, ועוד, מפני שהן גדלות והולכות ויש בכך סימן ברכה בתחילת השבוע, אומר רבינו יונה. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיא ענקית. את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי פעמיים, כתוב ט"ז בשבט תשפ"ב, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה, ידע וו, במסכת מועד קטן. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי, טוב בשבט, י"ז בשבט תשפ"ב, ונלמד את דף זין, במסכת מועד קטן. השתבח שמו הגדול עד. לקוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.